בדידותו של האלפיון העליון. מת גילי איזקוביץ', קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. כשפרצה הקורונה וסגר הוטל על ניו יורק, היה הרנן דיאז שקוע עמוקות בכתיבת ספרו השני. אפשר לומר שהכוכבים הסתדרו אז למענו. הוא זכה בדיוק במלגת עמית בספרייה הציבורית של ניו יורק, והגישה לכל אוספיה הייתה פתוחה בפניו ללא תשלום. יתרון משמעותי, בהתחשב בנושאים שהיה צריך לחקור עבור הספר. אבל אז הקטה המגפה, וכמו רבים אחרים, גם דיאז, מרצה ללימודים לטיניים באוניברסיטת קולומביה, מצא את עצמו בבית קטן מדי, שכל חלליו הופקעו לטובת שיעורים ועיסוקים בזום. מדי יום הוא התעורר לפנות בוקר לטובת הכתיבה. אחר כך, מבוהל מהאפשרות להתנייד ברכבת התחתית, אבל מסרב להיסגר בבית, דיאז צעד ארוכות באוויר הפתוח מביתו בברוקלין לספרייה במנהטן, ושקע במשך שעות בעבודה. ברוב הימים הוא היה הנפש החיה היחידה באולמות הספרייה. כחוקר של ספרות השוואתית יש לי יתרון, שנים של מחקרים בארכיונים ובספריות, הוא אומר בריאיון וידאו, עוצר ואז מחייך. זה מצחיק משום שבלי לשים לב עשיתי את התנועה הזאת, הוא מדגים רפרוף אצבעות מהיר, שנראית כמו הקלדה, אבל למעשה היא דפדוף בכרטיסי תיוק של ספרייה. מביך להודות, אבל זה משהו שעשיתי במשך עשורים מחיי. לצורך הספר הזה ביקרתי גם בארכיונים הפרטיים של אנשים מהסוג שעליו כתבתי, אלי הון אמריקאים שפעלו בתחילת המאה ה-20, ויכולתי להסתכל ולקרוא במסמכים האישיים שלהם. מצאת שם מידע ששינה את מה שידעת עד אז? הדבר הכי מרגש ונוגע ללב היה לעבור על הארכיונים של הראיות של אותם אנשים. זה היה החלק המעניין ביותר, לגשת לארכיונים ולאוספים הפרטיים האלה, לבקש את הארגזים שבהם נשמרו המסמכים של הראיות של הגברים הדגולים האלו, ולגלות שאני האדם הראשון שנוגע בהם זה 100 שנים או יותר. אלה מסמכים שאיש מעולם לא ביקש, והם לא נפתחו מעולם. העובדה הזאת כשלעצמה הייתה המחשה ברורה למה שרציתי להגיד. היא הייתה אפילו חשובה יותר מהתוכן של המסמכים שמצאתי. התמונה הזאת של חוקר השקוע בקריאת ארכיון פרטי נשכח באולמות צוננים של ספרייה או מוסד מלא הוד נושן, היא לא רק תיאור מדויק של תהליך העבודה, אלא גם קריצה לתמונה בלתי נשכחת באחד מחלקיו של נאמנות. רומן על צבירת עושר, השקעות ספקולטיביות ומהלכים שהובילו לנפילת הבורסה בוול סטריט ב-1929, שבחודש שעבר זכה בפרס פוליצר לפרוזה. נאמנות, יאמר מיד, הוא מהספרים המרשימים והחכמים של השנים האחרונות, אבל הוא גם ספר שכמעט בלתי אפשרי לכתוב עליו. לכל הפחות, הוא מציב אתגר בפני מי שינסה. מצד אחד, הוא מבריק כל כך, שהוא מעורר דחף חזק לדון בו, וגם לשלוח אחרים לקרוא אותו. יש בו את הקסם החמקמק, הנדיר, של ספרות שיוצרת תעתוע ותעלומה מתוחכמים, שעל הקורא לפתור אותם, ואגב כך גם ליפול שדוד לנוכח כתיבה טובה, כושר המצאה ותעוזה אומנותית. מצד אחר, כל ניסיון לספר במה עוסק הספר, עלול לפגוע ברושם האז שהוא יותר בקורא. בעיה. כל שנותר הוא ללכת בין הטיפות ולחשוף את המינימום הדרוש להבנת הרומן, שרק בסופו ממש אפשר לאמוד ביעילות את סדר הגודל שלו ואת התחכום של האיש שכתב אותו. ובכן, ננסה. אמריקה הלבנה, הפרוטסטנטית, של שנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, היא הרקע לאירועים המתרחשים בנאמנות. 4 חלקים מרכיבים את הרומן. הם אמנם נבדלים זה מזה בסגנון ובז'אנר, במספר ולעיתים גם בדמויות, אבל כל אחד מהם מאפשר להבין את חלקיו המוקדמים יותר של הספר, למוטט לעיתים את מה שהונח כאמת יציבה, או להאיר מזווית אחרת מה שנמסר בהערה בלבד. על החלק הראשון, ביטחונות, חתום לכאורה סופר בשם הרולד ונר. זו נובלה, הכתובה בריחוק צלול ויפהפה, ועוסקת בחייו של איש ההון, קיסר הבורסה של ניו יורק, בנג'מין רסק. רסק נולד למשפחה עשירה של סוחרי טבק, אבל אחרי מות הוריו, הוא מוכר את עסקי המשפחה ומשקיע את הונו במניות. הוא מהמר ולוקח סיכונים בהשקעות, ובתוך זמן קצר הופך לאיש עשיר מעבר לכל דמיון. אבל ככל שגדל עושרו, הוא הולך ומסתגר. אפילו נישואיו לא מצילים אותו מהדימוי המאיים, המיסטי כמעט, שנוצר סביבו. אשתו היא הלן ברוורד, בת למשפחה מיוחסת שירדה מנכסיה. הלן מתחנכת באירופה, שם גם מתפרצת מחלת הנפש של אביה. היא משכילה ורחבת אופקים, מבריקה על סף הגאונות, מתעניינת באומנויות, במוזיקה, במדע ובמתמטיקה. חייהם המשותפים רבויי אהבה בדרכם הייחודית, עד שמתברר קצה גבול יכולתו של רסק להשפיע על המציאות ולאלץ אותה להתכופף לרצונותיו. ביטחונות, כמו שיבחן רונן טל בביקורתו על הספר במוסף ספרים, הוא החלק היחיד של הספר שניתן לפרט מה מתרחש בו ללא חשש לספוילר. הוא גם החלק היחיד בספר שכתוב כפרוזה, ונראה שהוא קורץ במיוחד לכתיבה של אדית וורטון, מחברת עידן הדמימות ובית השמחה, שכתבה בערך על אותה תקופה והרבתה לעסוק בסוגיית המעמדות והאושר באמריקה. חלקו השני של נאמנות הוא כתב יד, מעין טיוטה לא גמורה לאוטוביוגרפיה שחיבר מיליארדר אחר, אנדרו בואל, שגם הוא עשה את הונו בעסקאות בורסה. היא רצופה הערות אגב, תיקונים ודרישות להרחבה או לשינויים, ומתארת בקצרנות פקים מחייו של בואל כטייקון ומהזוגיות שלו עם אשתו המנוחה, בריאת טובת לב, רכה וביתית, ששמה מילדרד. החלק השלישי הוא ממואר שמחברת אישה בשם איידה פרטנצה, סופרת ועיתונאית בת 70, שמספרת על חייה בניו יורק של שנות ה-30 של המאה הקודמת. אז היא התקבלה לעבודה כחתבנית בתאגיד של אותו בואל. איידה היא ביתו של פועל דפוס, מאגר ממוצא איטלקי ופעיל פוליטי בעל השקפות מרקסיסטיות, רקע פוליטי שבא איתה כשהיא נזכרת אישית בידי בואל לחבר את הביוגרפיה שלו. הפרק הרביעי והאחרון מופיע בתוכן העניינים תחת הכותרת עתידי. נכתב בידי מילדרד בואל, ומוטב שלא יוסגר פרט מידע נוסף כלשהו עליו. הספר שלך הולך ומתגלה במהלך הקריאה כשונה מהותית ממה שהוא נחזה להיות במבט ראשון, אפילו במבט שני או שלישי, כמו פרטיטורה שבה כל תפקידי התזמורת גלויים בפניך בדיעבד. עד כמה מתוכנן היית? ידעת מה אתה עושה מההתחלה? בכלל לא. עבורי, וזה נכון תמיד, הספרות מתממשת במילים שנכתבות. כשאני מתחיל יש לי רעיון, אבל הוא כללי בלבד. רק בכתיבה עצמה הדברים מתנסחים. הרעיון המעורפל שהיה לי בהתחלת העבודה על הספר הזה נגע לאושר, אושר קיצוני מאוד והבידוד שחשבתי שבוודאי מגיע איתו. הגישה המוחלטת שהוא מאפשר לכל דבר, ויחד עם זה תחושת הניתוק שבאה איתו. דמיינתי שהוא ילווה בפרנויה, בחיפוש אחרי בעלי ברית שאפשר לבטוח רק בהם, כי לכל היתר יש מניע נסתר. זה היה הדחף הראשוני. אבל כשהתחלתי לקרוא על אלי הון אמריקאים גדולים, התברר לי במהירות שהעולם הזה הוא כל כך גברי. נשים הודרו מהסיפורים האלה, לא היה להן מקום בהם. נדמה היה לי שאי אפשר יהיה לכתוב על הון עצום מבלי להתייחס להיעדרן של הנשים, לעובדה שהן הושתקו, לכך שלא היה להן כל כל. ואז הרעיון של כל ונקודת מבט הלך והתפתח. את צודקת שאת מנסחת את זה במונחים מוזיקליים, כי הפוליפוניה, גם במובן של ריבוי קולות, וגם בהתייחס למערכות היחסים, ההרמוניות והצרימות בין הקולות האלו, באמת קיימת. אבל הגעתי עם הזמן לשם, לא התחלתי שם. זו הייתה הבנה שהגיעה אחרי כתיבה של 20 או 30% מהספר. בסך הכל מדובר בספרו השני של דיאז, בן 53, אבל דומה שהוא משגר אותו מיד לליגה העילית של ספרות אמריקאית. ספרות אמריקאית היא הגדרה שדורשת ברור ועיון. דיאז הסביר בראיונות עבר שהוא בחר לחיות את חייו הבוגרים בארצות דוברות אנגלית ולכתוב באנגלית, מהלך לא מובן מאליו עבורו. הוא נולד בבואנוס איירס ונמלט ממנה עם הוריו כשהיה פעוט בעקבות עליית החונטה הצבאית. המשפחה השתקעה בשטוקהולם וזיכרונותיו הראשונים הם שילוב של שוודית וספרדית. מגיל צעיר, הוא אומר, היה מודע לשוני בין השפות ולהשפעה שהייתה לשוני הזה על בחירת המילים לתיאור סיטואציות מסוימות. אחרי שהמצב הפוליטי בארגנטינה השתנה שוב, המשפחה חזרה לבואנוס איירס. דיאז התבגר בעיר ולמד בה באוניברסיטה, אבל המשיך לתואר שני בקיימברידג'. ב-1999 עבר לניו יורק. הוא כתב דוקטורט בספרות השוואתית באוניברסיטת NYU, ופרסם ספר מחקרי על חורחה לואיס בורחס, מאז, בעקביות, פילס דרך בספרות. בהתחלה כתב מסות וסיפורים קצרים, וב-2017 את הרומן הראשון שלו, In the Distance, שתיאר את קורותיו של מאגר שוודי בתקופת הבעלה לזהב, באמצע המאה ה-19. הרומן זכה לביקורות נלהבות ולמועמדויות לפרסים, אבל אי אפשר להשוות אותו לרעש שעוררה לפני שנה יציאת נאמנות. תרגום מוצלח, כמו תרגום הספר כולו, שלוחד את כלל המשמעויות הכלכליות והלא כלכליות התמונות במושג, שהוגדר מיד כאחד הספרים הטובים של השנים האחרונות ותורגם לעשרות שפות. שילוב בין כסף רב, דמיוני ממש, השגתו וצבירתו, יכולתו להשפיע על המציאות ולהוות את מה שנחשב לאמת, והאופן שבו כל אלו קשורים למבנים חברתיים וליחסי כוח עתיקים, אלה מטופלים בנאמנות, בצורה מבריקה ומהלכים קסם על מבקרים וקוראים, וגל נוסף של תשורות התפרץ אחרי שהספר זכה בחודש שעבר בפוליצר. את הרעיון עם דיאז, שתואם בדקדקנות שבועות ארוכים מראש בגלל לוח הזמנים הדחוק שלו, הוא מקיים בזום מחדר מלון באוסלו. הוא משתתף בשלושה אירועים ספרותיים בשבוע אחד, ולא נראה שהמצב הזה הולך להשתנות בקרוב. דיאז, גבר דק גזרה שראשו מגולח ותווי פניו חדים, נראה המום מעט מהחוויה. אני אסיר תודה, הוא אומר כשהוא נדרש להיסטריה סביבו. זה משהו שהתעניינתי בו מאוד וממש מההתחלה. הרעיון של חשף כל כך גדול, יש היכולת לעוות את המציאות, לשנות את מהלכה, הוא מהרהר בקול. אני לא יודע אם משהו כזה קרה לך אי פעם, אבל לי זה קרה. בפעמים היחידות שבהן הייתי בקרבת הון עצום, מצאתי את עצמי מתנהג מעט אחרת. הושפעתי מזה, זה נורא, אבל זו האמת. הלוואי שכלום מזה לא היה משפיע על ההתנהגות שלי, אבל אני מניח שאני בוודאי לא היחיד שהדבר הזה קרה לו. לא אסגיר שמות, אבל באותן סיטואציות הסתכלתי סביבי, ולא הייתי היחיד שהגיב כך. אני חושב שזו אמת אוניברסלית. מה קורה בנוכחות עושר מופלג? הדברים נעים אחרת. בני האדם מתקשרים ביניהם אחרת מהרגיל. המסות הכלכליות הענקיות האלו מייצרות כפלים במציאות. האנשים האלה משבשים את המציאות. לעתים זה לא מכוון, זו פשוט הדרך שבה אנחנו חווים את הכוח, אבל לעתים זה לגמרי מכוון. האמצעים האדירים האלו מכוונים להגדיר מחדש את המציאות. זה אחד מהנושאים שבהם הספר מטפל, הדרך שבה כסף משנה תפיסות ומשנה יחסים. שלא לדבר על האופן שבו כסף והצלחה כלכלית קשורים באמריקה, ממש מראשיתה, לרעיונות דתיים. המתיישבים הראשונים פרשו הצלחה כסימן לאהבת האל שהעשיר בורח בה. המתיישבים הפוריטניים שהגיעו לארצות הברית קשרו בין שני העקרונות האלו, ומאז יש מימד מיסטי לאושר באמריקה. זה הרעיון שההצלחה החומרית שלך היא ביטוי לגאולה רוחנית שתזכה לה בעולם הבא. יש תואם תרבותי רב שנים בין דת לעשיית כסף. אולי יש דתות וזרמים נוספים שמקדשים הצלחה כלכלית, אבל באמריקה הנוצרית הדבר הזה ממש שורשי. הספר שלך בנוי כמו ספירלה של רעיונות, כסף, כוח, אמת. למי מותר לצבור כסף? איך הון משפיע על המציאות? למי יש קול לספר את הסיפור שלו? היה לי חשוב לבחון את המיתוסים הגבריים האלה שמתקיימים סביב עושר, דיאז מהנהן. כוח פוליטי קשור תמיד להון ולנכסים חומריים, ולכן היה חשוב לי להתייחס להדרה המכוונת של נשים מהזירה הזאת. בארצות הברית, באנגליה ובמקומות נוספים בעולם, לנשים לא הותר לפתוח חשבון בנק ללא חתימה מאשרת של גבר עד שנות ה-60 המאוחרות של המאה הקודמת. הן לא הורשו לסחור במניות או במוצרים כלכליים אחרים עד אמצע שנות ה-70. ההדרה הזאת הייתה אמיתית מאוד, והייתה לה השפעה גדולה. רציתי לדון בה. היה קשה לכתוב את ארבעת החלקים של הספר? כן. זה היה יותר מתובעני, זה היה מפחיד. ידעתי שהספר כולו יתמוטט אם הקולות הללו לא יישמעו נכונים. הפרויקט הזה לקח שנים ארוכות של כתיבה, וידעתי שהחלקים האלה יקבעו אם הוא ייקשל או לא, ולכן היה לי כל כך חשוב שהם יצאו בדיוק כמו שהתכוונתי שיהיו. הייתי מודאג מזה, וחשתי, אני חש עדיין, שיש אחריות גדולה בכתיבה מנקודת המבט של אדם אחר, אדם שאינו אתה, ולעשות זאת בכבוד, דאגה וענווה, מתוך קרבת הלב. זה קשה, מפני שככותב אתה גם רוצה להיות חופשי לכתוב מה שתרצה. הדאגות האלה הכבידו עליי, ולקחתי אותן ברצינות. רצינות, כובד ראש, אפילו דריכות מסוימת, הן תכונות שכנראה מאפיינות את דיאז. הוא פותר הכל בהכרזה, אני נוירוטי. אבל יוצא ראש שמחושב וזהיר, כמי שער למשקלה של כל מילה. הוא נמנע מהבחנות כוללות, או מהכרזות גדולות, ודוחה ניסיונות לנהל שיחה שתיגע בפרטים אישיים או באנשים אחרים. בראיונות שנתן עם יציאת הספר בארצות הברית, הסכים לומר שהרעיון לכתיבתו צץ אצלו עם בחירתו של טראמפ לנשיא, אבל עכשיו שיחה פוליטית לא באה בחשבון, גם לא לציטוט. כשאני עומדת על הדמיון המסוים בביוגרפיה, בנקודת המוצא ובחוויה, בינו ובין גיבורת החלק השלישי בספר, הוא נראה נבוך. האם נחשב בדבר מה שלא התכוון אליו? ואז הוא צוחק. היא יותר טובה ממני, איידה. היא כל מה שהייתי מאחל לעצמי להיות. נחוש, אמיץ, חסר פחד ויוזם. אני פשוט נוירוטי. לא מן הנמנע שעשיתי לזה רומנטיזציה, אבל התבוננתי בקורות החיים שלך ושל הדמות שלה, ותיארת את שניכם בחללים הדוממים האלה בספרייה. חשבתי לעצמי שאם יש יסוד ביוגרפי כלשהו, הוא בוודאי נמצא שם. היא חיה איתי בספרייה, אבל לא נולדה שם. היא נוצרה בדמיוני לפני שנכנסתי אל הספרייה. אבל אפשר לומר שעבדנו שם שכם אל שכם, יחד. חשבת בכתיבת הספר על נקודת המוצא שלך, כמהגר? על המבט הייחודי שזה נותן לך על החברה והתרבות שאתה חי בתוכן? אני לא יודע לענות על זה. אני לא מאמין בגישה שאומרת שלמהגרים יש זכות פריבילגית לנקודת מבט ביקורתית על המדינה. אם מקבלים את זה, אפשר באותה מידה לטעון טענה מהותית הפוכה, ולומר שמי שלא נולד פה לא יוכל להבין את המקום הזה לעולם. שתי הטענות הן שגויות. את יכולה להיוולד במקום או להתבונן בו בחקרנות ביקורתית, או להיות זרה שמתבוננת בחקרנות ביקורתית, ולהפך. להיות בת מקום או זרה שעיוורת לכל דבר. אתה חייב להיות אדם סקרן ולשאול שאלות. אין משמעות בעניין הזה להיותך אאוטסיידר. מובן שלכל ניסיון חיים יש השפעה. אם הייתי דובר שפה אחת ויחידה, ומעולם לא הייתי עוזב את הכפר שלי בהרים, נגיד, הייתה לזה השפעה עצומה על העבודה שהייתי עושה. אנחנו כמובן מושפעים מהנסיבות של חיינו, ואם אתה ער ורגיש לסביבה, אתה פשוט שם לב, חושיך מחודדים. אז לזרות שלי הייתה השפעה, אבל אני לא חושב שהיא נתנה לי יתרון כלשהו. גישה דומה הוא מפגין גם מול הניסיון לכלול את נאמנות בגל של יצירות העוסקות באושר ובאלה שמחזיקים בו, מהלוטוס הלבן ועד יורשים. דיאז עוקב אחרי יורשים. עוד לא צפיתי בפרק האחרון, ובבקשה, אל תאמרי לי דבר עליו אם כבר צפית בו, הוא מטריע. אבל הוא ממהר לצנן את ההשוואה המתבקשת. אני חושב שאושר גדול היה איתנו מאז ומעולם, תמיד הוא עיצב את חיינו, ותמיד הופיע בתרבות. אידית' וורטון, בסוף מאה ה-19, גצבי הגדול בשנות ה-20, והאזרח קיין אחר כך. יורשים היא סדרה אדירה, הכתיבה והמשחק מעולים, וכיף לצפות בה. יש אולי דמיון ברצון להראות את העיוות הזה, שכסף יוצר במציאות, אבל יורשים ממש נהנית להביא למסך את הרעיון של צריכה הפגנתית, קנייה של מוצר שהתכלית היחידה שלה היא להפגין עושר ויוקרה. זה עיקרון שקיים בכל היצירות האלו, מאדית' וורטון והלאה. מה שניסיתי לעשות הוא להתעמק באופן שבו כסף נוצר ומתעצם, איך הון נצבר, ממונף ומשוכפל. החלק הזה לרוב לא מופיע ביצירות, רק התוצאות שלו, המותרות, הכוח הפוליטי, ההשפעה והאקצנטריות שבאים עם ההון. לא רציתי את הזוהר, או בעצם את הזוהר. רציתי לבדוק איך הדבר נעשה. במובן הזה נדמה לי שהספר שלי הפוך מיורשים. אין תיאורים מתענגים על עושר, הצלחה, רווחה, יוקרה, וזה לא בטעות. האתגר שלי היה לכתוב רומן על עושר מופלג, מבלי להסתנבר מהעולם הזה בעצמי. אני מרגיש שבסדרה כמו יורשים, כולנו נופלים שדודים מול היכטות, אתרי הנופש, המטוסים הפרטיים, הווילות, הבתים הכפריים, הפנטהאוזים. כל זה נהדר לגמרי מהספר שלי, וזה היה לי חשוב מאוד. כשאתה מנסה לבקר את הסוג הזה של צבירת הון עצום, אתה לא יכול לאפשר לעצמך להיקבש ולהיות מרותק כל כך אליו. זה ממש העסיק אותי, איך לכתוב על הון כזה מבלי לתאר אותו בפרטנות, מבלי להיות מולו כנוע ופעור עיניים. כך או כך, נדמה לי שהתרבות עסוקה באושר יותר מבעבר, ורוח הזמן מתנסחת גם בספר שלך. זה חייב להיות שם, הרטט הזה, השדה המגנטי של האושר. את זה בהחלט רציתי לייצג. לא רציתי את ההגזמה. אבל אני לא סוציולוג, ואני לא יודע לדבר על הציידגייסט או על אמריקה במובן הזה, ולא רציתי לסכם את רוח הזמן. במהלך השנים היו יצירות משמעותיות על הון גדול שביטאו משהו מהפחדים האמריקאים. עושר גדול תמיד היה באמריקה, ואיתו הפחד מהעוצמה שבאה איתו.